מסכת כתובות, דף נון תת עמוד בית.
מתקיף לרב שיש אברי דרבידי, מי דמה? הטעם בידו לבדותה. אחא, אין בידה לגרש את עצמה. כלומר, אפילו שאמרת שדה זו שמשכנתי לך, לכשהבדן המיוחד תקדש, הרי אם הוא ייתן לו כסף, יכול לבדות. פה, וכי יש ביד האישה לגרש את עצמה? הלא דמיה, אלא לאומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים, ועד עשר שנים הוא לא יכול לבדותה. דומה לאישה שאינה יכולה לגרש את עצמה. לכשהבדן המיוחד תקדש דקדשה. מתקיף לרב אשה, מי דמה? הטעם לעשר שנים, מי בידו לבדותה? אך אין בידה לגרש עצמה לעולם. ראיתם כאן? זה גמרא, אני חושב, יחידה במינה שממש מסע ומתן חריף בבית המדרש. זה לא בית מדרש אחד, זה היה בכמה בתי מדרשות, ואפילו אפשר לומר, בכמה דורות. על כל פנים, רואים כאן את כשהגמרא מדמה מילטה למילטה, איך שצריכים להיזהר ולא לטעות, כי בדבר מועט מתהפך הטעם. אלא אמר רב אשי, תזכרו שאנחנו עדיין בקושיה הראשונית, שמצד אחד שמואל פוסק רבי יוחנן הסנדלר במתניתין, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מצד שני הוא פוסק כרבי יוחנן בן נורי, שאמר יפר. מדוע? כי דבריה תופסים בזה שאמרה כונם מה שאני עושה לפיך. למרות שעדיין לא התגרשה, ולמרות שהמעשה הדעה עדיין אינם בעולם. אלא אמר הרבה שכונמות כאמרת, שני כונמות שהם חזקים מן ההקדש. באיזה חוזק? לא כמו שאמר רב יוסף, בזה שאדם יכול לומר כונם פירות חברו עליו, מה שאין כן בהקדש. אלא חוזקם של הקונמות הוא דקדושת הגוף נינו, שאין להם פדיון. בהקדש יש לו פדיון, אבל בקונם אין לו פדיון. וזה דומה לכל קדושת הגוף. אם אדם מקדיש שא לעולה, השא הזה אין לו פדיון, אם הוא תמים, רק אם הוא בעל מום. ולכן קונמות שאין להם פדיון, יש להם גדר ומעלה של קדושת הגוף, החמור מקדושת בדק הבית. וכיוון לקדושת הגוף נינו, והם חזקים מאוד, לכן הם יתפסו אפילו בדבר שלא בא לעולם, ואפילו ברשות שאינה עדיין בעולם, כגון שעדיין לא התגרשה. וכי דרבה, דאמר רבה, הקדש חמץ ושחרור, מפקיעים מידי שיבוד. גם פה, מעשה הדעה של האישה משועבדים לבעלה, והכונם שהיא אומרת, כונם שאני עושה לפיך, מפקיע מידי השיבוד לבעלה. אבל אם ככה, כאשר רבי יוחנן בן נורי שאמר, תפר, יפר, שמה יגרשנה ותהיה אסורה לחזור, נאמר, יפר, שמה יתפוס עכשיו? לא שמה, אלא ודאי יתפוס עכשיו. כי אתה אומר, כונם מפקיע מידי שיבוד. ונקדשו מאשתה, שואלת הגמרא, על עמו הרבנן לשיבודי דבעל, חיזקו את השיבוד הזה של בעל, שלא יהיה כשיבוד רגיל של הלוואה, שזה כונם מפקיע מידי שיבוד, אלא זה שיבוד שלוקח, שהאדם שקנה, וקדושת הגוף לא מפקיע מידי שיבוד כזה של קניין. כי איך היא דלא תקדש מידי אשתה. אבל זה תופס לעניין זה, שלעתיד לבוא זה יתפוס. כעת נחזור להקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיבוד, למדנו את זה בהרבה מסכתות, נחזור ונבהר. הקדש, אדם ששורו היה אפוטיקאי, היה משועבד לבעל חוב, כגון שאמר לו ממנו תגבה את חובך, ואחר כך הלך הלווה והקדיש את השור קדושת הגוף, הוא מפקיע מידי שיבוד המלווה, והמלווה צריך לגבות את חובו ממקום אחר. חמץ, כגון שאדם לבא כסף מעובד כוכבים, ואמר לו שיגבה את חובו מן החמץ שבביתו של ישראל. והגיע הפסח, הרי שהחמץ נתפס באיסור, ואין הישראלי יכול לפרוע לעובד כוכבים מן החמץ שברשותו. אלא אם כן, הוא שם את החמץ אצל העובד כוכבים. הרינו אצלו, אבל אם זה היה אצל ישראל, תפס אותו חג הפסח ואסר אותו עליו. אז הוא מפקיע מידי שיבוד הגוי. וכן, שחרור, אם עשה עבדו הפוטיקאי ושחרר אותו, אז הוא הפקיע את שיבודו של חברו, וחברו יגבה ממקום אחר. מתניתין. ואלו מלאכות שהאישה עושה לבעלה. כאן אנחנו מגיעים לדברים מפורטים, חובות וזכויות, בפירוט רב, מה האישה חייבת לעשות לבעלה, ומה הבעלה חייב לתת לה. ואלו מלאכות שהאישה עושה לבעלה, תוכנת, ואופה, ומחבסת, מבשלת, ומניקה את בנה. מצאת לו המיטה, ועושה בצמר. הכניסה לו שפחה אחת, אז מפחיתים מחובותיה, לא תוכנת ולא הופעה ולא מכבסת. הכניסה לו שתי שפחות, שתיים, מורידים ממנה גם את תפקיד הבישול, אין מבשלת ואינה מניקה את בנה. הכניסה לו שלוש שפחות, מורידים ממנה גם את תפקיד הצעת המיטה, אין מצאת לו המיטה ואין עושה בצמר. אבל עדיין בעלה יכול לשלוח אותה לכל מיני שליחויות. ארבע שפחות יושבת בקתדרה. זהו, לא עושה כלום. רבי אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה. רבן שעומר גמליאל אומר, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, שלא תעשה מלאכה כלל, יוציא ויתן כתובה. מדוע שהבטלה מביאה לידי שימום. שימום זה הכוונה תימהון לבב, שיגעון. נראה בגמרא מה ההפרש יש בין רבן שמעון מגמליאל לבין רבי אליעזר. גמרא, תוכנת צלקה דעתך. ושם היו נוהגים שבכל מקום שהייתה אמת המים עוברת, היו שמים את המתחנה, את הריחיים, והמים, מפל המים היה דוחף את הלהבים, והמתחנה הייתה מסתובבת. אלא הם המתחנת, כלומר, מכינה ומכשירה את הכל לתחינה. והיא ביתה מה? בריך יד ידה, ריחיים ידניות. מתניתין דלא כרבי חייא. דתנא רבי חייא, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים. וכל מלאכה שתכחיש את יופיה או את יכולתה ללדת, אינה חייבת לעשות. אם כן, הדוגמה היא לאה ורחל נשות יעקב. לאה זו לבנים, ורחל ליופי. אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים. וכאן אולי נוסיף פה בעניין זה, של ליופי ולבנים. באמת, רואים אנחנו, לאה ורחל, לאה ילדה בנים רבים, ורחל מעט. לאה עיניה היו רכות, ורחל יפת תואר ויפת מראה. בתפילת דוד המלך, אנו אומרים, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. מה הכוונה לך השם הנצח ולך השם ההוד? הנצח פירושו לעולם ולעולמי עולמים, אין הפסק. ואילו ההוד פירושו יופי לשעתו. הוד והדר. היופי הוא תמיד דבר חיצוני, שהוא בלה. הישופרה דבלי בערה. באפרה. כן, היופי זה דבר זמני. לא כן, הנצח זהו דבר שאיננו זמני, אלא לעולם ולעולמי עולמים. בנים זהו דבר שנקרא לו נצח. שהרי אדם שילד בנים ובני בנים, הרי הוא חי אפילו שהוא מת. אם כן, הבן מקיים את אביו לנצח. לכן הבנים יחשבו על צד הנצח. ואילו היופי יחשב על צד ההוד, כלומר על הצד הזמני הרגעי של העולם הזה. לאה ורחל. הנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. הכוונה, רחל משולה לעולם הזה. והעולם הזה יש בו יופי, והוא זמני, חולף. ואילו הנה לאה רכות, כלומר זה דבר שהוא לא שייך לעולם הזה, הוא שייך לעתיד לבוא, לעולם הבא. ולפיכך, גם כל עניינה, עניין הנצח של לידת הבנים. על כל פנים, על ידי שתיהן, לאה ורחל, נבנה בית ישראל. מן הנצח ומן ההוד. הוד נזכר קשור למלכות, הוד מלכות. ובמלכות יש גם כן נצח. זה בסייעתא דשמיא שזכה לה המלך, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. זה אם זכה, ודוד המלך זכה, שמלכותו תימשך ולא תיפסק לעולם. ובה נאמר גם כן ההוד שבמלכות. אם כן, רואים אנחנו שהמלכות כפולה. יש בחינת מלכות שיש בה את ההוד, הוד מלכות, נתת עליו הוד מלכות. ויש בחינה במלכות שהיא הנצח. אם כן, שתי מלכויות יש פה. שעליהם נאמר, אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כי אם לא נימה. ואף על פי שיש פה עוד מה להעריך בעניין הזה, של אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כי אם לא נימה, אבל על כל פנים, זה העניין של לאה ורחל, וזה עומק דבריו של רבי חייא שאמר, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים. ותנה רבי חייא, אין אישה אלא לתכשיטי אישה. בכוונה, הגמרא כאן הביאה את זה לא באותו סגנון, באותו נוסח. היינו, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא לתכשיטי אישה. אלא חילקה את זה לשתי בבות. והברייתא השנייה של תנא רבי חייא, אין אישה אלא לתכשיטי אישה, הפשטו. שאישה חשוב לה בעולם התכשיטים. ולפיכך, כמו שיאמר רבי חייא לקמן, תני רבי חייא, הרוצה שיעדן את אשתו, ילבישנה כלי פשתן. כלומר, אין אישה אלא תכשיטי אישה, עונה על השאלה, מה יעשה אדם לעדן את אשתו? שתהנה, ילבישנה כלי פשתן. הכוונה, יקשט אותה. הרוצה שילבין את ביתו, יאכילנה אפרוחים, וישכן החלב סמוך לפרקה. ומניקה את בנה, לימה מתניתין דלא כבית שמי, דתניה, נדרה שלא להניק את בנה, בית שמי אומרים, שומטת דד מפיו. כלומר, אינה משועבדת. ובית הלל אומרים, כופה ומניקתו. נתגרשה, אינו כופה. אפילו לדעת בית הלל, ודאי. ואם היה מכירה, התינוק מכיר את אמו, ואינו רוצה לנק מאישה אחרת, ואם היא לא תניק אותו, יהיה בסכנה, נותן לה שכרה, וכופה ומניקתו, מפני הסכנה. בכל אופן רואים דעת בית שמי, שהנדר שלה תופס, משמע שהיא אינה משועבדת להניק את בנה, שלא כדעת משנתנו. אפילו תימה משנתנו כבית שמי, אחר במאי עסקינן, כגון שנדרה היא וקיים לה הוא. וכסבר בית שמאי, כיוון שהוא קיים לה ולא הפר לה את נדרה, הוא נותן אצבע בין שיניה. וכיוון שהוא נותן אצבע בין שיניה, הרי אי אפשר לומר שהיא משורבדת לו והנדר שלה לא יתפוס. כיוון שהוא בעצמו, הוא שיפעיל את הנדר. על מה שדבר שמשורבד לו, ואין לו ברירה אלא לזכור מנקת. ובית הלל סברה, היא נתנה אצבע בין שיניה, כיוון שהיא נדרה, אפילו שהוא לא הפר, היא התחילה בנדר. שואלת הגמרא, ונפלגו בכתובה בעלמה, סתם אישה שנדרה מלהנות לו, והוא קיים לה. מי פה אשם? האם היא אשמה בזה שנדרה, ולכן תצא ללא כתובה, או הוא אשם שלא הפר לה, ולכן תצא ותיטול כתובה? ועוד תניה, בית שמאי אומרים בפירוש שאין האישה מניקה, אלא אם כן רצתה להניק, אינה חייבת. אלא מחברת, מתיתין, דלה כבית שמאי.